רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, ברוכים הבאים לפרק נוסף ביחסנו לאן עם פאולה וליון. שלום פאולה.
היי ליון, מה קורה?
הולך להיות פרק פצצה.
מאיפה אתה יודע?
אני מרגיש את זה, א', אני יודע מי בא לכאן, בא לכאן דוקטור רונית אלוני, שהיא מומחית לטיפול זוגי ומיני וטיפולי סארוגייט.
תקשיבו.
שזה מלא דברים, אנשים חושבים על זה.
טיזר קטן שהיא נתנה לי, היא הולכת ללמד אותנו תרגיל שכל זוג מומלץ לו לבצע בחדר המיטות כדי לשפר את האינטימיות.
את האינטימיות? ואת הסקס?
כן.
וואו.
אתה רוצה ללמוד כזה תרגיל?
בוודאי שאני רוצה, אז בואי נשים פרסומת ונתחיל כבר.
יאללה.
ניסיתם פעם להרכיב רהיט מאיקאה מבלי להיעזר בהוראות ההרכבה?
אני ניסיתי. זה היה בסך הכל שרפרף, ולהרכיב אותו היה נראה פשוט ואינטואיטיבי. ורק לקראת הסוף הבנתי שהרכבתי משהו הפוך, והייתי צריכה לפרק הכל ולהתחיל מההתחלה.
היי, אנחנו ניסים וסמדר, זוג בפרק ב', הורים לארבעה ילדים ומייסדי קרובים בית הספר לזוגיות. אולי שמעתם אותנו בפרקים הקודמים של הפודקאסט יחסנו לאן.
אם קשה מאוד להרכיב שרפרף בלי הוראות, תארו לעצמכם כמה קל לטעות בבניית דבר מורכב ורגיש כמו מערכת יחסים זוגית.
ובאמת, למרבה הצער, אנחנו רואים סביבנו שוב ושוב אנשים שבונים ומפרקים זוגיות. ובניגוד לשרפרף, לפרק משפחה זה עצוב וכואב.
זו הסיבה שהקמנו את התוכנית לזוגיות מעולה. תוכנית לימודים חצי שנתית, המשלבת הרצאות, שיעורי וידאו וליווי זוגי, שהיא למעשה הוראות ההרכבה וההפעלה המלאות והמפורטות לקשר הזוגי שלכם. רוצים לשמוע עוד? חפשו התוכנית לזוגיות מעולה בגוגל, או כנסו לדף הפייסבוק שלנו, קרובים, בית הספר לזוגיות, ואפשר פשוט ללחוץ על הקישור בדף הפרק הזה בפודקאסט יחסנו לאן.
ניפגש בתוכנית לזוגיות מעולה. מתחילים בדצמבר.
חזרנו, הנה אנחנו מתחילים.
נמצאת איתנו דוקטור רונית אלוני, ויש לה טייטל מאוד מאוד מעניין. ליון, אתה רוצה לספר?
בבקשה, היא מומחית בטיפול ושיקום מיני וזוגי וטיפולי סארוגייט. שלום לך.
היום. שלום. שלום לכולכם.
בואי נתחיל, מה זה סארוגייט?
סארוגייט זה מחליף או מחליפה. אנחנו משתמשים, המונח שאול מהכנסייה, יש הסארוגייט של הבישוף או של הארכי בישוף, כשהם אינם, מחליפים אותם.
כבר הרבבת לנו דת ומין, עשית לנו פה בלגן על ההתחלה.
אבל בעוד נצרות, שזה בכלל.
זה בכלל מקום טוב להסתכל אליו. כן. כי שם מתחילות כל הבעיה.
אז זה החלפה. זאת אומרת, מישהו שבא ומחליף, או מישהי שבא ומחליפה.
בדיוק כמו סארוגייט מאדר, אם פונדקאית, מישהי שלא יכולה להחזיק הריון, אז מישהי אחרת מחזיקה עבורה את ההריון.
אוקיי, אז בגלל שהנושא הזה כל כך טעון במיתוסים ובאמונות שגויות, החלטנו שאת הפרק הזה נפתח בכך של ליון ואני נספר את המיתוסים שאנחנו יודעים כנראה בטעות על מה זה סארוגייט, ואת תגידי אמת או שקר. אוקיי? ואגב...
את רוצה להתחיל?
כן, אני אשמח להתחיל. ואגב, אחר כך תלמדי אותנו גם איך זה משפיע על הזוגיות של כל אחד מאיתנו. זה לא רק לרווקים, נכון?
יכולים להיות גם גרושים ואלמנים, אבל אנשים בודדים.
כן, העניין של הסארוגייט. אבל את אומרת, כל התובנות לגבי סארוגייט יכולות להיות גם משמעותיות לזוגות.
בוודאי.
מעולה. אז בואו נתחיל מבחינתי, סארוגייט זה פונקציה שבאה לתת עזרה בשירותי מין לאנשים דחויים או לא מתפקדים מינית בשום דרך.
זה כל כך טעות שזה פשוט כואב, כי היית יכולה, אם היית רואה חלק מהאנשים שמגיעים, את היית בקלות שמה אותם על בתור לדוגמנות,
לא
או
נכון.
למשחק, או לאנשים מדהימים.
כאילו תואם ברד פיט יכול להגיע לסארוגייט?
לגמרי, אבל ממש, ממש, כי זה לא קשור... איך אנחנו נראים, זה קשור איך אנחנו תופסים את מי שאנחנו, כמה רמת החרדה שלנו, מעצמנו, מהמין השני, מהעולם, זה בעצם מה שביא בעיקר אנשים לטיפול. אז המרפאה נקראת מרפאה לטיפול מיני, אבל היא מרפאת חרדה, ורוב האנשים שמגיעים אלינו הם אנשים חרדים, וזה לא קשור לאיך הם נראים בכלל.
אוקיי, אז זה מיתוס אחד, מיתוס שני זה שבעצם הסארוגייט הוא סוג של ג'יגולו, שלא לומר, זה זנות ממוסדת.
שירותי מין.
נכון, זה כולם חושבים, וכבר מאסטרס וג'ונסון אמרו שהדבר האחרון שצריך לעשות זה לקחת נערות או נערי ליווד ולהעביר אותם איזשהו קורס שהם יהיו סרוגייט, כי אין שום דמיון, אבל אני ממש ממש מתמקדת במילה שום, שום דמיון, בין עבודה של סרוגייט לבין מה שעושים אנשים שעוסקים בתעשיית המין, משום שא', אין התקשרות ישירה בין המטופלים לסרוגייט, ב', הם לא עוסקים בהנאה, זה טיפול. התרגילים או המפגשים או המטרה של המפגש הוא טיפולי, הוא כדי ללמוד משהו, כדי לתרגל משהו.
אבל עושים מין בזמן. 85%
מהזמן של הטיפול ומתהליך הטיפול לא עושים דברים מיניים. תראה, מיניות זה הכל, מיניות זה גם איך אני מסתכלת עליך ואיך אני מפלרטטת, או איך אני, כל השימוש שלי, המחוות, הג'סטות, הכל זה מיניות, כי זה הדרך שבה אני מציגה את הנשיות שלי ומתקשרת עם אנשים. אז כן, אז אם אנחנו מתייחסים כך, לזה ככה, אבל אם אנחנו מדברים על מגעים אירוטיים שתפקידם לענג מישהו, זה ממש לא מה שעושים בטיפולי סרוגייט.
זה לא מה שעושים. אז מה כן עושים?
ממש לא. מלמדים אנשים להיות מחוברים לעצמם, לגוף שלהם, להנאה שלהם, ולא לכל הדעות הקדומות והסיפורים והחרדות, וגם אל בני הזוג שלהם, ולעשות תקשורת שהיא ישירה, והיא קרובה, והיא אינטימית, והיא מתחשבת אחד בשני. זה מה שמלמדים.
דוקטור רונית, לפי ההגדרה הזו, כולנו זקוקים לסרוגייט.
אבל למה, ממש... רגע, רגע, למה את אומרת דבר כזה?
למה אני
רגע,
אומרת? אני כי לא... בעצם דוקטור רונית אלוני אומרת פה, שסרוגייט מלמד לתקשר עם בן הזוג באופן אינטימי ומתוך התבוננות אמיתית. אני חושבת ש90% מהאנשים סובלים מחרדות וממיסקונצפציה ומהבנה לא נכונה של מה זה מיניות בין שני בני אדם.
ויותר מכך, גם אנשים מאוד מופעלים על ידי התרבות שלנו והחברה שלנו. רוב האנשים שמגיעים אליי חושבים שמצפים מהם שהם יעשו ככה וככה וככה. ואז הם עושים מה שמצפים מהם שלא מתאים להם בכלל. בעוד שבכלל א' לא מצפים מהם, ב' הצד השני חרד בדיוק כמוהם, אבל רק הם לא יודעים את זה. והשיח הזה שהוא שיח בכלל לא שלהם עם מישהו השני, אלא של איזה דעות קדומות שמדברות אחד עם השני, או ציפיות חברתיות שמדברות אחד עם השני ולא קשורות.
או דימויים מסרט פורנוגרפי
נכון,
שהם צפו בו.
נכון, ואז ברור שלא מתקשרים ולא מתפקדים מינית, וזה כבר כרוניקה של טרגדיה ידועה מראש.
אז בואי נתחיל מההתחלה.
טוב,
באיזה מקרים, באים אלייך לטיפול מיני או זוגי, באיזה שלב את אומרת סרוגייט מתאים, או באיזה מקרים, או אפילו תני לנו דוגמה.
תראה, חלק מהאנשים מגיעים כשהם יודעים שזה מה שהם רוצים. הם אנשים שכבר התגלגלו בטיפולים אחרים, או הם סבעי אכזבות וכישלונות, או שהם אחרי בצורת ארוכה מאוד בעקבות כישלונות שהיו להם. אז אנשים כבר יודעים ומכירים, הם באים הרבה פעמים, כי זה כבר המוצא האחרון, כי זה טיפול יקר יחסית, קצת קונטרוברסיבי, כמו שאתם
כן,
מביאים את כל הדעות הקדומות.
במחלוקת, כן.
ברור. ולכן, עד שמגיעים אליי, כבר אנשים הם די בשלים לטיפול הזה.
רק נשים את הדברים על השולחן, את לא סרוגייט, את מכשירה אנשים לדבר הזה, ואת אומרת, סרוגייט זה לא מטפל. יש נכון, מטפל ויש נכון, את הסרוגייט. את יכולה להסביר נכון, את זה קצת?
נכון, אנחנו קוראים לזה המשולש הטיפולי, כי זה תמיד שלושה אנשים שמשתפים פעולה בטיפול הזה. יש את המטופל או המטופלת, יש את הסרוגייט ויש אותי. אני מנהלת את הטיפול הזה, אני מדריכה גם את הסרוגייט וגם את המטופלים, אני פוגשת אותם לפני כל מפגש, אחרי כל מפגש, יש לנו תקשורת ממש כמו, הדוגמה שאני נותן זה כמו מרוץ שליחים, כי אנחנו מעבירים את המקל מיד ליד, ולכן יש איזו ריצה משותפת כזאת בעברת המקל. זאת אומרת, אחרי שהמטופל נמצא איתי, אני צריכה לפגוש את הסרוגייט ולעדכן אותה בדיוק מה קורה, קרה במפגש איתי, איזה תהליך טיפולי עבר המטופל במפגש איתי, כי היא לא פוגשת אותו כמו שהיא עזבה אותו במפגש הקודם, הוא כבר עבר עוד שלב. וכשאני מקבלת אותו, אני מקבלת אותו עם דוח שלה על מה היה בטיפול איתו. כי שוב, אני לא מקבלת אותו כמו שאני עזבתי אותו, אני מקבלת אותו כבר צעד אחד נוסף קדימה.
זה בעצם שני מטפלים לצורך העניין, שעובדות במקביל, בזה אחר זה, אבל זה נשמע קינקי, לא יעזור לך. זה נשמע קינקי, שכאילו אנשים מדברים, נכנסים לחדר סגור, מה קורה שם?
מה קורה שם? קורה שם מה שקורה בינך ולבין אשתך. זה בדיוק מה שקורה שם. הם מדברים, הם צוחקים, הם מקשיבים למוזיקה, הם כועסים, הם נעלבים,
הם לא
נוגעים
מכירים,
אחד בשני.
אבל הם לא מכירים מראש.
הם, בהתחלה הם מתחילים להכיר כמו שאנשים בדרך כלל מכירים. הם הולכים לבית קפה, הם הולכים לים, הם הולכים לסרט, הם הולכים לצלילה.
הם לא רק בחדר.
ממש לא. ההיכרות בהתחלה נעשית מחוץ לקליניקה בכלל.
תגידי.
כמו במקום ציבורי. זאת אומרת, למשל, היה לי מטופל שהגיע הדבר שהכי מפחיד אותו זה ללכת נניח לפאב ולפגוש שם גברים ונשים ולהתחיל עם מישהו. כאילו להיות בפאב זה היה בשבילו כמו מחסום שהוא לא אוויר. אז חלק מהסוציאליזציה שעשינו איתו בחלק הראשון היה ללכת לפאבים עם הסרוגט כדי לשבור את החרדה הזאת. באופן הדרגתי כמובן, ואז גם מה עושים בפאב, ואיך מתנהלים בפאב, גם מול המלצריות, גם מול נשים אחרות.
זה קישורי מיומנויות חברתיות.
לגמרי.
אבל מי הולך להיות סרוגי? מי בוחר במקצוע הזה?
בהחלט אנשים מיוחדים, יוצאי דופן, שיכולים להיכנס לתפקיד הזה, ולהיות שם ממש כאילו הם עצמם, וגם הם צריכים להיות הם עצמם. עם טיפה יותר סבלנות, זה הכל, אבל סרוגייט הם לא מטפלים, הם לא מתבקשים להיות מטפלים, אני המטפלת. אם גם כשלפעמים המטופלים מצפים שהסרוגייט יהיה מטפלת שלהם או מטפל שלהם, אז הם אומרים, על זה תדברי עם רונית, או על זה תדבר עם רונית. הם לא נכנסים למקומות האלה, זה לא התפקיד שלהם, התפקיד שלהם הוא להיות בן או בת מטפלת. זוג.
אבל
והם יכתבו, והם יכתבו לי בדוח, או הם יגידו, או הם יעלבו, מה שאני, אין לי את הזכות להיעלב בתור מטפלת, או הם יחסו.
זה נורא חשוב, בעצם סרוגייט הוא לעולם יהיה צמוד למטפל? זה אין סרוגייט שהוא עצמאי?
זה האתיקה המקצועית, חד וחלק. אסור לסרוגייט לעבוד לבד, אסור שתהיה תקשורת בין המטופל לבין הסרוגייט, שלא בזמן המפגש, בוודאי שלא אחרי שהטיפול מסתיים.
על הכללים האלה אנחנו... אם מתאהבים?
קודם כל זה קורה המון.
זאת אומרת, הם נהיים זוג, אולי.
הם נהיים כמו, זה המילת המפתח, זה מודל לזוגיות.
אוקיי, אבל היה מצב שבו סרוגייט ומטופל או מטופלת התאהבו?
קודם כל זה קורה, ברור שזה קורה, זה הרבה יותר קורה שהמטופלים מתאהבים בסרוגייט, מטופל או מטופלת.
זהו.
בגלל שבשבילם זה חוויה ראשונה שהיא חוויה חיובית, הם למודי אכזבות וקשיים ופחדים, ולכן זה ההזדמנות הראשונה שמאפשרת להם להיות רגע בנחת וברוגע עם בן זוג ולהתחיל ליהנות מהדבר הזה. כי עד עכשיו זוגיות בשבילם היה סיוט, כל ניסיון, כל דייט זה סיוט.
איזה מקצוע קשה.
אז לכן... הם ברור שהם מתאהבים בסרוגייט, וטוב שהם מתאהבים בסרוגייט, כי הם לומדים את הכל בתוך עולם רגשי אז אמיתי. גם,
אז כאילו טיפול עם סרוגייט נגמר בשברון לב, במידה מסוימת.
אתה יודע, אני גם שמעתי על קשרים שנגמרים לא עם שברון
בידידות.
לב. גם בידידות, גם עם כאב, אבל לא עם שברון לב. חלק מהאנשים, חלק מהבעיות שלהם זה שהם כל כך חרדים מפרידה, אז הם לא מתקשרים. והם צריכים לעבור גם את התהליך של הפרידה כחלק מהטיפול.
כדי לראות שהחיים ממשיכים גם אחרי פרידה.
לגמרי.
תגידי, סרוגייט, יכול להיות, אני מודה.
ויותר מזה, גם הם בעצמם, עם ההתחזקות שלהם, ועם הביטחון העצמי שלהם שנבנה, ועם החרדות שלהם שיורדות, לקראת סיום הטיפול, הם רוצים לסיים את הטיפול. הם רוצים להיפרד מהסרוגייט, כי הם רוצים לצאת החוצה, ויאללה, סוף סוף להתחיל עם החיים שלהם.
זה יותר זול גם, לצאת לעולם האמיתי. עכשיו גישות בתשלום.
לגמרי.
תגידי, יכול להיות סרוגייט שהוא נפגש עם כמה לקוחות במקביל?
זה יכול להיות. יש סרוגייט שיכולים להחזיק כמה מטופלים, חלק כן, חלק לא, זה עניין אישי. כל סרוגייט, מה שהם רוצים.
והם עוברים כמובן הכשרה.
לא מחויבים כלפיי, שהם תמיד חייבים לקבל מטופלים, שהם חייבים לקבל מספר מסוים של טיפולים. הם לא. שהם יכולים להפסיק, הם יכולים להתחיל. זה תמיד מקצוע נוסף. הם כולם עובדים ומתפרנסים טוב בחיים שלהם. הם לא תלויים בסרוגייט. וזה עיקרון שלי, כי אני לא רוצה שמישהו ייקח מישהו לטיפול, כי הוא צריך לשלם את השכר דירה שלו, או את החשבון חשמל שלו.
כאילו צריך לשמור על זה כל הזמן שזה לא יהיה זנות בעצם.
צריך
או
לשמור...
או שירותי ליווי.
שזה יהיה... זה לא קשור בזה בכלל, כי אם אתה רוצה שניכנס לזה, זה לא קשור. אבל זה קשור בזה שאני רוצה שיהיה להם את חופש הבחירה, שהיא תוכל להגיד לי, אני לא רוצה לטפל במטופל הזה, אני לא מתחברת אליו. סבבה. בדיוק כמו שהיה קורה לה בחיים, או קורה לא בחיים.
או שקורה לפסיכולוג שהוא לא מתחבר למטופל.
נכון, והוא מעביר אותו למישהו אחר.
יש גם סרוגי דברים?
בוודאי.
עם נשים, והמטופל בוודאי. בוחר את הסרוגייט שלו?
הם בוחרים ביחד איתי, זה לא שאני פותחת להם עכשיו אלבום, והם רואים תמונות, ועכשיו הם בוחרים.
זה לא טינדר.
ממש לא, ממש לא, אבל אני כן מנסה לאפיין, זה גם תהליך של הכנה לטיפול, כי למשל אני אומרת להם, בואו נחשוב עם מי אתה מרגיש נוח, לא על מי אתה נדלק, אל תדלק, תדלק אחר כך בחיים, פה עכשיו בואו נחשוב על מי, עם מי קל לך ליצור קשר, עם מי אתה מרגיש נוח, עם מי יחסית בקלות תרגיש אמון, שאתה יכול לתת בה אמון, כי זה תנאי להצלחת הטיפול, להתאהב, להימשך, זה יבוא לך לבד, כשהחרדות שלך ירדו, זה יבוא לך לבד. רוב הגברים יכולים להימשך לרוב הנשים, ורוב הנשים יכולות להרגיש משיכה לרוב הגברים. המחשבה הזאת, יש כימיה וכל הקשקושים האלה.
וואלה?
קשקושים נהדרים.
אני כל החיים, אז בתור מומחית למיניות, תגידי לי, כי אני כל החיים תופסת את עצמי בתור זה שקשה לי מאוד. אני נמשכת רק לגברים מאוד ספציפיים, וכשאני נמשכת למישהו, אני נמשכת...
בלי להכניס רעיונות. בואי, אני רוצה לשים פה רגע כוח
הרית. כמובן שרק אליך, אבל לא, באמת, יש גברים מאוד ספציפיים שאני נמשכת אליהם, מעטים מאוד, אבל אלה שאני נמשכת אליהם, אני מאוד נמשכת אליהם.
מעולה.
אבל זה הגיוני? או שאת אומרת...
תראי, עובדה שאת אומרת שזה ככה קורה לך בחיים. למה זה ככה? זאת שאלה שאפשר בתוך טיפול לברר אותה. למה זה? על מה זה יושב? ואיך זה מסנן לך סינונים מסוימים? או איך זה מקשר אותך לאבא שלך, לסבא שלך, לכל מיני דברים שהיו לך בעבר?
לא רוצה לחשוב על אבא שלי.
גם לא על סבא.
או ההפך.
דוקטור, אני חייב, בואי, תני לי דוגמה. לאיך טיפול כזה מתחיל, מה הבעיה שמטפלים בה, בלי שמות כמובן, אבל איזושהי דוגמה. שכיחה. אפילו.
אני יכולה לתאר את דוגמה של מטופל בשנות ה-40 שלו, בן אדם שעל פניו יכול להיראות לאנשים אחרים בסביבה שלו, מתפקד סופר דלוקס, אבל סופר דלוקס ברמה שהוא יכול להופיע בפני קהל, שהוא יכול, שיש לו מקצוע חופשי, שהוא מתפרנס מצוין, שהוא איש שיחה, מרתק, אוקיי?
ואז הוא מגיע אליך, ומה הוא מספר?
והוא מגיע כי הוא לא מקיים יחסי מין עם נשים נורמטיביות, אוקיי? נשים, חוץ מנערות ליווי, הוא לא מקיים יחסי מין, רק עם נערות ליווי, רק כשהוא לא נמצא בסביבה של האנשים, כשהוא נמצא בחיים שלו, אלא רק בנסיבות מאוד מיוחדות, וזהו. וזה כבר סיפור של שנים על שנים על שנים. אבל בן אדם, בדימוי העצמי שלו הוא כמו חגב, כל כך לא מעריך את עצמו, לא את איך שהוא נראה, לא את מי שהוא, לא את כל ההישגים שלו בחיים שהם עצומים, הוא מדפדף את זה. דימוי עצמי על הקרשים לגמרי.
זה תמיד יהיה קשור לדימוי עצמי?
הרבה פעמים זה קשור לדימוי עצמי, כי הייתי אומרת השער למיניות תקינה זה דימוי גוף תקין, ביטחון עצמי ותחושת ערך עצמי.
רגע, אני חייב להמשיך עם הדוגמה. אוקיי, ואז הוא בא אלייך ואומר, זה מספר לך את הבעיה. הוא אומר, אני לא מקיים יחסי מין.
הוא אומר, אני לא רוצה למות לבד, אני כבר...
הוא רוצה זוגיות?
כן, אני רוצה זוגיות, אני רוצה עוד את הסיכוי למצות ברגע האחרון את הסיכוי להקים משפחה, וזה ברור לי שאני צריך טיפול סרוגייט. ואז הבן אדם הזה מתחיל טיפול עם סרוגייט שהיא מהוותיקות יותר שלנו, שהיא גם אישה יותר בוגרת, כי גם הוא בן אדם מבוגר. הם מתחילים כמו דייט רגיל. הם יוצאים החוצה, הם מבלים, הם מדברים, הם מכירים אחד את השני, קודם כל יוצרים אווירה נעימה ונינוחה ביניהם. ורק כשמגיעים לשלב שנניח, זה לא מקובל היום אולי כל כך, אבל זה כן נכון יותר לעשות, שכבר הייתי מרגישה מספיק נוח להגיד לו בוא אליי הביתה, או הוא היה אומר בוא נאכל ארוחת ערב, אני אבשל לך ארוחת ערב או משהו כזה, אז אנחנו מכניסים את הטיפול לתוך החדר של הטיפולים שהוא בקליניקה. אף פעם לא הולכים הביתה של אף אחד מהם.
תמיד זה בקליניקה.
תמיד זה בקליניקה, כי המסגרת צריכה להישמר, זה הבסיס שנותן לאנשים את היכולת לתפקד, כי מרגישים שזה מוחזק, שזה בתוך מסגרת, שזה לא... חלק גדול מהאנשים האלה לא יכולים לתפקד, בגלל שהם לא יודעים מה יהיה. ואם פתאום היא תרצה ככה, או הוא ירצה ככה, או יגיד לי ככה, היא תגיד לי ככה, מה אני אעשה, מה אני אגיד... אוקיי, פתאום ידביקו לי איזה נשיקה צרפתית שאני לא יודעת מאיפה היא מגיעה.
לא הולכים לחדר בבית מלון.
never.
וואו, זה
בקליניקה, ואז הם מגיעים לקליניקה?
כן, בקליניקה נראית כמו בית. יש שם פינת קפה, יש שם ספה, יש שם קורסאות, יש שם מוזיקה.
מיטה?
יש שם, ברור, ספה נפתחת, אבל בהתחלה היא לא נפתחת. היא ספה כמו בסלון, שלא מזמינה לקיים עליה יחסי מין, מזמינה להיות באינטימיות כשאין סביבה, אלא כשבאמת אנחנו נמצאים, יש אנשים שלא היו מעולם בחדר סגור עם בני המין השני, או אם הם הומוסקסואלים או לסבים, שזה גם הזדמנות להגיד שגם אנחנו מטפלים באנשים כאלה, אז להיות באינטימיות, בחדר, זה חוויה ראשונה שלהם, שיכולה להיות וואו. פעם ראשונה בגיל 40, או 50 או 60 גם.
ואז קורה טיפול שנמשך כמה זמן?
טיפולים נמשכים בדרך כלל בין 15 ל-30 מפגשים, זה תלוי בכל בן אדם.
שכל מפגש מוגדר בזמן?
מוגדר בזמן של שעה וחצי, לפעמים מתוך שיקולים אנחנו יכולים להאריך את המפגש, או לקצר אותו מאוד. אם מדובר באנשים למשל שיש להם הפרעות קשב וריכוז, או אנשים עם פגיעות מוח שקשה להם להתרכז, אני יכולה אפילו להתחיל איתם טיפולים של 20 דקות, כי הריכוז שלהם, זה טווח הריכוז שלהם.
ואז אחרי המפגשים האלה זה מגיע גם למגע מיני?
זה מגיע למגע מיני בסוף, אבל כשזה יגיע בסוף למגע מיני, הם יעברו את כל השלבים של היכרות עם הגוף, של היכרות עם עברי המין, של איך אנחנו מתקשרים, שאיך אני מחוברת לעצמי, אני לא עושה שום דבר שלא מתאים לי בזמן שמתאים לי. כן, לא נגררת לקצב של מישהו אחר, ואז מאבדת את זה, מאבדת את עצמי, לכן זה גם טיפול שהוא טוב מאוד, הוא טיפול מאוד שיקומי לאנשים שעברו פגיעה מינית, גברים ונשים, שלומדים להיות מחוברים לעצמם, כי הם בקלות נגררת.
יכולים להתנתק ולהפוך להיות סוג של כלי בידי מישהו אחר או מישהי אחרת.
ברור.
וואו.
מה אחוזי ההצלחה של טיפולים כאלה?
תראי, זה טיפולים שיש להם אחוזי הצלחה מאוד גבוהים, כי הם טיילור מייד. אין מצב שבו אי אפשר לפתור למישהו את הבעיה. זה רק עניין של זמן, נעשה עוד כמה סיבובים, נבדוק עוד כמה אלטרנטיבות, נערב עוד כל מיני עזרים שצריך אם זה אנשים מוגבלים, או תרופות שצריך אם זה, אם יש משהו שמונע. אין מצב שבן אדם לא יתפקד מינית. אני עובדת עם אנשים מונשמים.
אבל אנשים, נגיד, עם טראומה מינית חזקה של התעללות.
עדיין. אז עניין של זמן, זה עניין של שליטה, זה עניין של הפסקות בטיפול כדי לאבד דברים ולהחזיר אותם בחזרה לטיפול. זה תהליך, אוקיי? התהליך יכול להיות ארוך, אבל הוא בנוי, הוא תפור בדיוק, בדיוק למה שבן אדם צריך כדי להחזיר אותו לחיים. וזה להחזיר אנשים לחיים. תבינו, זה אנשים שחיים על יד החיים, שהרבה פעמים, זה לא נראה, הם נראים מתפקדים לגמרי, אבל יש להם חוויה של נכות, של מוזרות, שהם דפוקים, שהם מוזרים כאלה, weirdos כאלה, שאף אחד לא ירצה להיות איתם.
אבל למרות שהם נראים לאחרים כאילו הם לא.
הם ממש לא.
זוגות שמרגישים שנגיד במיניות יש להם בעיה, ובאים אלייך, תצמידי להם סרוגייטים?
ממש לא.
לא?
ממש לא, כי זה טיפול זוגי. יש להם קושי אחד עם השני, יש להם קושי לבסט את הפערים ביניהם, יש כל מיני תובנות שאנשים צריכים ללמוד, כי שוב אנחנו מלאים בסטריאוטיפים, בדעות קדומות וכל מיני דברים, וזה נושא שהוא בשיח ביניהם.
אז לא, לא מביאים סרוגייט, זאת אומרת אם יש נגיד גבר, לא. גבר נשוי במאזינים שלנו, שמפנטז על זה שהוא יקבל סרוגייט,
לא.
סתם בשביל ללמוד מחדש.
חבר סיפר לך?
מישהו סתם מאזין אקראי שמפנטז, לא לפנטז.
אוקיי, אז בואי נצלול רגע לעולם הזוגיות באמת, כי אמרת משפט מסקרן?
בזוגיות המון פעמים אנחנו סרוגייט אחד של השני.
תסבירי.
רגע, אני מציע שנצא להפסקת פרסומות קצרה, ואחרי זה איך אפשר להיות הסרוגייט אחד של השני לכל הזוגות שאיתנו, תישארו אחרי הפרסומת.
אתה שלי קודם.
שלום, אני רן לוי ואני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש בהגשתי בשם לעומק הרפואה, שירות הציבור של חברת סנופי. פודקאסט שמביא לקדמת הבמה מחלות ובעיות רפואיות מרתקות ולא מוכרות. בואו נשמע קטע קצר מתוך הפרק על מחלת העור אטופיק דרמטיטיס. במשך שנים ניטש בקרב הרופאים ויכוח לגבי מקורה של האטופיק דרמטיטיס. בוויכוח הזה היו בגדול שני מחנות. מחנה המבחוץ פנימה ומחנה המבפנים החוצה. תיאוריית המבחוץ פנימה גורסת שאטופיק דרמטיטיס נגרמת כתוצאה מפגיעה כלשהי בעור, פגיעה שמאפשרת לכל מיני גורמים חיצוניים, מחיידקים שחיים באופן טבעי אל העור שלנו ועד חלקיקי אבק, לחדור אל השכבות הפנימיות של העור. החדירה הזו מהירה לחיים את המערכת החיסונית שלנו, שמתניעה תהליך דלקתי שגורם לפריחה, גרד וכל שאר התסמינים המוכרים של המחלה. תיאוריית המבפנים החוצה, לעומתה, מסרטטת תהליך הפוך. המערכת החיסונית היא הבעייתית ומפעילה את התהליך הדלקתי גם כששום דבר רע באמת לא קרה. עודף התגובה הדלקתית הוא זה שגורם לפגיעה במחסום האור ומאפשר לאותם גורמים חיצוניים לחדור פנימה.
היום אנחנו יודעים כמו הרבה דברים שהאמת היא באיזשהו מקום באמצע. בנקודה נתונה אתה כבר לא יודע מי התחיל את התהליך. כי המחסום פגוע והתהליך הדלקתי תגוע. הדלקת פוגעת במחסום והמחסום פוגע בדלקת. וזה היזון חוזר שמעצים את עצמו.
חפשו את לעומק הרפואה בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של רשת עושים היסטוריה וגם בדף הבית שלנו, ranlevi.com.
אוקיי, חזרנו מהפרסומת כדי לגלות מתי אנחנו יכולים להיות הסרוגייט אחד של השני. דוקטור רונית אלוני איתנו באולפן.
שאת מומחית בטיפול ושיקום מיני וזוגי, ולכן אנחנו רוצים עכשיו להתמקד בעניין של זוגות, כי אנחנו זוג, ליאון ואני, ויש גם הרבה זוגות שמאזינים לנו. ואני אשאל אותך בסקרנות, האם את מרגישה שככל שהעולם נהיה יותר פורנוגרפי, יש יותר קשיים במרחב המיני בין זוגות?
אני חושבת שיש פחות ופחות מיניות באמת בגלל העולם הפורנוגרפי. בעצם אנשים צורכים פורנוגרפיה, ואז הם פחות, קודם כל הם, סף התגובה שלהם הופך להיות נורא לא רגיש, הם כאילו מקהים תחושות, בגלל שהם מרגילים את עצמם לויז'ואלס, שהם קיצוניים. יכולים להיות מאוד קיצוניים, הם מאוד מרגשים, הם עובדים על המוח שלנו, הם מקפיצים את המוח, אבל אז הזוגיות שהיא משהו יותר מידיום. אין לנו בחיים עכשיו מידיום, הכל זה או נפלא ונפלא, או זוועה. אין אמצע.
אני יכולה לספר סיפור חושפני אמנם, אבל אישי, אבל לא אכפת לי כי זה מהעבר שלי. היה לי פעם בן זוג, שאמר לי, נראה לי שאת לא נהנית איתי בסקס, כי את לא... את לא צורחת כמו הבנות בסרטים.
כן, או היום נורא מקובל לדבר על זה שאת לא משפריצה, אלק, אני עושה מרכאות כפולות.
רגע, בואי נדבר על מה שהבטחנו, שתלמדי אותנו איך בכל זאת להיות קצת יותר סרוגייט אחד של השני.
קודם כל, אני לא צריכה ללמד אתכם, אתם יודעים את זה. זה משהו שהוא נורא אנושי. המקום של להיות סרוגייט זה לרגע להיות גם כמודל לעצמי. אני עם עצמי, רגע תסתכל עליי מה קורה לי עם עצמי, תעזוב את עצמך רגע, תסתכל, תתבונן, זאת אני, מי אני, עכשיו רק תהיה פסיבי ותסתכל עליי.
כלומר, ולהפך, מה זה אומר? ולהפך. להסתכל עליה עושה מה?
למשל, מעוננת.
דרך אגב, בוא נדבר על זה שהרבה זוגות נבוכים.
וואו.
זה הדרך הכי טובה בשבילך ללמוד, רגע. מה יענג אותה.
והפוך, ולהפך. שזה מביך אותי לחשוב שהיא תסתכל עליי.
באמת, זה
מבצע,
מביך.
בטח.
אבל זה למשל יכול להיות חלק מטיפול סרוגייט, כי זה הדרך הכי טובה. ללמד אחד את השני.
אז שאלה
שום
מספר...
שום דיבור אחר.
את בעצם מציעה לנו ולמאזינים, הלילה...
דווקא שאתם, הלילה?
לא הלילה, מחר, לא הלילה.
מתי שבא לכם.
מתי שבא לכם, מלכים. להציע...
וזה, ורגע.
להציע
וזה...
לבת זוג, בואי תעונני ואני אביט בך, ואחרי זה אולי ביום הזדמנות אחרת, את תביטי בי מעונן.
מה זה נותן בעצם?
ונלמד משהו?
קודם כל זה פותח שיח... חדש.
על איך לגעת.
זה מייצר אינטימיות שלא הייתה בזוגיות הזאת.
נכון.
Okay, זה מקדם, זה מקפיץ את הזוגיות לאינטימיות שלא הייתה בקודם, א', מייצר איזשהו נינוחות בין השניים שלא הייתה קיימת קודם, שמישהו שם צריך לשבת בשקט, 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 ולא להפריע, ומישהו אחר להיות רק מרוכז או מרוכזת בעצמה, ובאמת לראות את זה.
סליחה שאני שוב, אני, עד כמה שאני מכירה את היצר הגברי, שיש לי בבית ושל עוד גברים, אם גבר רנדומלי יראה את האישה מתחילה לעונן, אז הוא גם יתחיל.
אבל מה? זה בדיוק העניין של הגבולות.
לא, אז היא אומרת פה להיות צד אחד פסיבי ומתבונן, וצד שני אקטיבי עם עצמו.
פשוט לשבת ולא לגעת בעצמו כלום.
להסתכל, ללמוד. זה להיות סרוגייט בעצם, זה ללמוד את הצד השני וללמוד את עצמך.
ללמוד את עצמך דרך זה שאתה מסתכל על הצד השני, ודרך זה שאתה חווה את עצמך בנוכחות צד שני.
אנשים בוגרים, הרבה פעמים שנמצאים בזוגיות, הם מפסיקים לעונן. יותר נשים...
או מפסיקים לדבר על זה.
קודם כל זה לא נכון.
לא?
אנשים ממשיכים לעונן, כל החיים שלהם זה נורמלי, זה בריא, זה הכי בריא. זה עוזר לך לחבר את עצמך אל עצמך, אוקיי? להכיר את הגוף שלך, לדעת אותו, לדעת לתפעל אותו. זה לא איזה... הוא לא נולד עם הידיעה איך להנהג אותך, ואת איזה שם פסיבית כזאת שהוא צריך להביא לך את הישועה. לא. הוא יכול להיות המאהב הכי גרוע, אם את מכירה את הגוף שלך, את תגיעי לאורגזמה, הוא יכול להיות המאהב הכי פנטסטי, אם את לא מכירה את הגוף שלך, את לא תגיעי לאורגזמה, ויש כאלה מצבים, של נשים שלא יודעות להגיע לאורגזמה, הן חיות שנים את כל החיים שלהם, יש לי מטופלות בזוגיות, שבגיל 60 גילו את האורגזמה,
פעם ראשונה?
פעם ראשונה בחיים שלהם.
אגב, זה עוד דימוי מפורנו, שאת אמורה לשכב חסרת אונים, והוא צריך לדעת מה לעשות.
במאיפה בדיוק הוא ידע? למה יש לו את הגוף שלך?
למה זה, למה את אומרת שזה בריא? כי זה מה?
כי זה מרגיע. כי זה עונה על המון צרכים פיזיים של עצמך, עם עצמך ועם הגוף שלך. זה יכול להרדים אותך, אנשים שיש להם בעיות של שינה, זה מרדים, זה משכך כאבים, זה לא עולה כסף, לא מתמכרים לזה, זה לא משמין, זה עושה כושר לגוף.
זה גם חיבור עם הגוף, זה לגעת בגוף.
אין שום התנהגות אנושית שהיא כל כך חיובית כמו לעונן.
וואו. בפרטיות, מה שנקרא.
ברור.
כן, כמובן לא בפני אחרים שלא מעוניינים בזה.
כן.
ברור, אבל הדעות הקדומות שלנו והתפיסות השגויות שלנו.
והתפיסות הדתיות.
מיסו על זה כאילו מי יודע מה, אין קשר בכלל, עוננות זה דבר.
זר על הבטלה ביהדות זה להביא את כל הסיטרה אחרה לעולמנו, ושדים ורוחות, ודבר נורא. שטויות.
מה שאני לוקחת עד עכשיו, זה העובדה שבני זוג שמעוננים אחד מול השני בעצם מייצרים אינטימיות חדשה, חוץ מהעוננות, עוד משהו שאת חושבת שבני זוג יכולים לעשות ביחד כדי לייצר את האינטימיות הזאת שאת מדברת עליה?
תראי, אינטימיות היא לא יחסי מין. יחסי מין הם סוג אחד של ביטוי לאינטימיות. אבל באינטימיות יש המון קבלה ונתינה וגם התרכזות בעצמי.
אוקיי.
אוקיי? וזה יכול להיות בכל מיני אפשרויות. וזה מה שאנחנו עושים גם בטיפול סרוגייט. אנחנו הופכים את הגוף להיות המרחב השלם לדבר הזה. רוב האנשים מקיימים יחסי מין 10 דקות, מתעלמים מרוב הגוף, ומקיימים יחסי מין רק בעברי המין, כשההתמקדות בעברי המין היא רק מביאה לצרות, היא לא מביאה דווקא בהכרח להנאה גדולה. אוקיי? אז היכולת להרחיב את כל שטח הפעולה, והיכולת להכיר את כל שטח הפעולה.
את אומרת גם הרגשי.
ולהשתמש בכל שטח הפעולה. ולוותר רגשות. עכשיו, כשאנחנו מדברים, אני מדברת עם הרבה אנשים על מיניות, אז אני נמשך או לא נמשך, אני מתגרה או לא מתגרה, אני גומרת או לא גומרת. אוקיי, 3 מילים, נגמר הסיפור. אבל מגוון הרגשות והתחושות שמשתתפות במהלך המפגש המיני, הוא עצום. בדיוק עכשיו העברתי את זה לקורס של פסיכולוגים, עמוד שלם מלא רגשות ותחושות שאנשים חווים. ובעצם אינטימיות זה הדילוג הזה, והמעבר הזה, והשיות הזה, והציוף הזה, מאחד לשני, מאחד לשני, מזה לזה, זה הכל אינטימיות. זה בעצם להרגיש אחד עם השני.
גם אם עולים רגשות לא נעימים.
כולל גועל, כולל דחייה, כולל כואב. כולל שורט, כולל חם לי מדי, אני מזיע. כל מיני דברים יש בתוך המיניות שלנו. היא לא רק חיובית. היא גם עם דברים דביקים ולא כאלה נעימים. זה הכל חלק מזה. והיכולת לעבור בין כל התחושות האלה ולחוות אותם, ולחוות אותם ממישהו אחר, ולכוון את זה לכיוונים שאני רוצה ואוהבת, או אתה רוצה ואוהב, או שתינו רוצות, או שנינו רוצים, לא משנה מה, זה אינטימיות.
וואו.
וזה לא תקוע דווקא בעברי המין תמיד.
כמה יש לנו ללמוד על מנטימיות?
ולכן אנחנו כבר מזמינים אותך לעוד פעם. אנחנו פשוט נגמר לנו הזמן. אני חושב שגם לציבור המאזינים שלנו יש הרבה מה להקל. גם לי יש הרבה מה להקל.
העף לנו את הראש מה שנקרא.
יש לנו גם איזה תרגיל שאנחנו צריכים לנסות.
אבל לא עכשיו.
לא עכשיו, כי איתמר צופה בנו מעבר לזכוכית.
עזוב אותו בשקט ואל תערב אותו מסכן. תגידי שאלה רק לסיום. כי הרבה פעמים את אמרת כואב ולא נעים, וזה בעיקר אצל נשים. התחושות של כואב ולא נעים הן תחושות שגם מעוררות הרבה בושה ואשמה. האם גם בזה את מטפלת?
ברור. ברור, יש נשים שמגיעות לטיפול, וגם לטיפול סרוגייט, וגם נשים אחרי פגיעות מיניות, שזה אתר מאוד כואב ולא נעים, עברי המין והגוף בכלל.
ואפשר, יש לזה פתרון, את אומרת?
הכל יש פתרון, זה רק עניין של סבלנות, ולהיכנס לעומק, ולראות על מה זה יושב, ולפנות את כל השדים מהמקום הזה.
וואו.
וואו.
טוב, אנחנו
נראה לי עליון לך פינינו שד אחד.
שד? איזה שד?
כשחשבת שזה קינקי שבני זוג מעוננים אחד ליד
השני. לא, אני לא חשבתי, זה היה נראה לי קינקי מדי מלכדי להציע, אבל עכשיו
זה בכלל לא קשור במחשבה.
אני זורם.
זה קשור להרגשה.
תודה רבה לדוקטור רונית אלוני, מומחית בטיפול ושיקום מיני וזוגי וטיפולי סרוגט. אתם מוזמנים לחפש אותה באינטרנט, יש לה אתר שנקרא דוקטור DR מקף אלוני .coil.
נראה לי שמי שיכתוב דוקטור אלוני בגוגל, רונית אלוני בגוגל, יגיע לזה. את גם מלמדת באוניברסיטת תל אביב.
נכון.
הבאנו את האוטוריטה מספר אחת בתחום, ואנחנו רוצים להודות לכם שהזנתם, וכמובן לך פאולה, שהיית כרגיל קשובה וחושפנית.
אני רוצה
כמו שאני אוהב.
אני רוצה להזמין אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, יחסנו לאן עם פאולה וליון. זו קבוצה סגורה, שרק מי שמבקש להיכנס, אנחנו מאשרים את חלקכם, את מי שנראה לנו סתם. אנחנו מאשרים את כל מי שהוא רציני ורוצה באמת
ובא לי באמת לשוחח על זוגיות ועל יחסינו.
נכון.
תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לאיתמר סוויסה, עורך התוכנית המקסים שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סילבצקי, שהיא מנהלת הקהילות. כאמור, יש לנו פרקים נוספים, אתם יכולים לראות פה, איפה שאתם מקשיבים, או לחפש אותנו גם באפליקציות שבסמארטפון שלכם. למשתמשי אייפון, ייכנסו לאפליקציה הסגולה שמגיעה עם מערכת ההפעלה, ואם אתם משתמשי אנדרואיד, ייכנסו לחנות האפליקציות, כתבו בעברית, עושים היסטוריה, והורידו את האפליקציה. צריך להגיד שאפשר להוריד את כל הפרקים שלנו, ואפשר לצפות, ואנחנו באופן כללי...
לצפות לא, אבל אפשר להאזין.
לצפות בפרקים, ללחוץ ואז לשמוע.
כן.
יופי, היה וואו, היה מלא דברים היום.
מה זאת אומרת? אם אתה יוצא, אם אתה הולך הביתה?
כל מיני תמונות בראש, שאני אשמח.
אני רוצה להגיד שאני רוצה להגיד לך תודה, ואני הולכת הביתה עם עוד מרחב נשימה בתוך המיניות הזוגית שלי, שמאפשר לי להרגיש שאני בסדר. וזה המון, המון בתור אישה. תודה רבה לך על זה.
תודה רבה לכם.
ואני בתור גבר צריך לחשוב על זה, ויקח לי כמה ימים כדי להבין.
לך לשירותים ותרגע, ואז תבוא.
תשתדל לא לחשוב, רק להקל.
להקל, אני מעקל. תודה רבה, עיכול נעים לכולם, ונשתמע בפרק הבא.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.